ובכן, רבותיי יקרים, עכשיו אנחנו יכולים להמשיך בספר הכוזרים, מאמר ראשון, פסקה פתת. אמר החבר, חלילה לנו מאל שנאמין בנמנע, ובמה שהשכל מרחיקו ורוק נמנע. כלומר, על מה הוא מדבר? על ההגשמה. היהדות אינה יכולה להאמין שהאלוה יש לו חלילה גוף או דמות הגוף. וצריך להביא בכל זאת ראיות לכך שכן היא דעת היהדות. הראיה הראשונה היא ראיה טקסטואלית. כלומר, אנחנו מביאים ראיות מהטקסט של התורה עצמה. אתה משתמש במהדורה שאיננה המהדורה המתאימה לנו. כי אתה משתמש עכשיו בתרגום של רבי שמואל, רבי יהודה בן שמואל אבן תיבון, והנה אנחנו משתמשים בתרגום של יהודה בן שמואל. אז עדיף שתשתמש במהדורה הזאת שנמצאת שם, ולא במהדורה של רבנו יהודה בן תיבון, שאף על פי שהיא טובה מצד עצמה, אבל אינה כל כך שימושית לשיעור שלנו. ואכן, עכשיו אנחנו צריכים להבין כן ראיות לזה שלפי התורה אין לאלוה לא גוף ולא דמות הגוף. הראיה הראשונה היא מעצם הטקסט. הרי מהו המאורע המתואר בתורה שגורם לנו לחשוב אולי שיש לאלוה גוף? הלא הוא מעמד הר סיני. בואו נבדוק מה נאמר במעמד הר סיני. נאמר במעמד הר סיני, לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ, לא תשתחווה להם ולא תעובדם. אם כן, פשט הדברים זה שריבונו של עולם אינו רוצה להיות מתואר על ידי שום תמונה. אומנם אפשר היה להגיד שהוא מתכוון, אל תתארו שום תמונה חוץ מהתמונה שלי. אבל זה קצת רחוק מן הפשט. לכן, הוא אומר כאן, ואכן, אחרי הראשונה בעשרת הדיברות, בה נצטווינו על האמונה באלוה, באו בשנייה האיסור לעבוד אלוהים אחרים ואיסור השיתוף. אבל גם ההזהרה מלדמות דבר לאלוה בעשותנו לנו פסל ותמונה. זאת אומרת, ההרחקה מן ההגשמה בכלל. כלומר, עצם זה שבאותו אירוע שבו נצטווינו להאמין בשם, באותו אירוע עצמו נצטווינו שלא לעשות פסלים ותמונות, הדבר הזה בא לומר, מעיד כאלף עדים, שלפי התורה, תודה רבה, שלפי התורה אין לאלוה גוף. כן. נכון. אז מה? כן, אבל אם התורה אומרת לא לעשות פסל, בואו נלך פשוט, אני לא מבין דברים פולפלים, אני מבין דברים פשוטים. מה התורה אומרת לא לעשות פסל? סימן שהפסל בעיני התורה הוא לא רצוי, נכון? זאת אומרת, אם יש לאלוה הגוף, למה שלא יעשה פסל המתאר את הגוף של האלוהים? נכון? אם התורה אומרת אל תעשה שום פסל, סימן שאין לאלוה הגוף. דברים פשוטים. אגב, יש משהו מאוד מעניין. במקום הפנימי ביותר בבית המקדש, מה יש שם? יש שם שני פסלים חמודים כאלה, נכון? פסלים הנקראים כרובים. פסלים מזהב. מה זה אומר? זה אומר שאלוהי ישראל אין לו גוף. פשוט, מה זה כרובים? בימי קדם, למה שימשו כרובים בכלל? בתרבות הכללית של אומות העולם בימי קדם, הרי נמצאו כרובים אצל עובדי עבודה זרה, נכון? יש מה? נכון, אבל נדבר עכשיו על מה שמצאנו אצל הגויים. אצל הגויים יש להם כרובים גם בתרבות הפניקית, גם בבבלית וגם ביוונית ואפילו במצרית. כן, מה זה היה תמיד, מה זה הכרובים בכל התרבויות האלה? זה איזה יצור עם כנפיים שמשמש כרכב לאלים. למשל, פגסוס של היוונים. מה זה פגסוס? זה סוס שיש לו כנפיים, ועליו רוכבים האלים. נכון? ככה בכל התרבויות כולן, הקרוב הוא סוג של רכב. נכון? עכשיו, אם אני רואה, אם כן, קרובים, מה אני מצפה למצוא על גבי הקרובים? אני מצפה למצוא פסל של האל שרוכב על הקרוב. אני נכנס לקודש הקודשים, אני רואה קרוב עם כנפיים, ומה יש מעליו? כלום. מכאן שאלוהי ישראל אין לו גוף. יוצא לפי זה שהקרובים זה מוצג אנטי-אנתרופומורפי. כלומר, שבא לשלול את ההגשמה מן האלוה. עוד דבר מעניין, אומר הרמב״ם, שמספר הקרובים בקודש הקודשים הוא
כמה?
שניים, ולא אחד. למה?
כן,
ביניהם איש אל אחיו. מדוע שניים ולא אחד? אומר הרמב״ם, זה כדי למנוע את המחשבה שהקרוב הוא עצמו האלוה. כי אם היה רק אחד, היו, הקרוב הזה, זה אלוהי ישראל. אבל אם יש שניים, אז אף אחד מהם הוא לא האלוה, אלא הם נושאים משהו שנמצא על גביהם. יוצא לפי זה שהפיסול הזה של שני קרובי זהב, המסתכלים זה על זה, זה דווקא מחאה נגד אמונת ההגשמה.
את ההסבר השני נשמע הגיוני, אבל ההסבר הראשון, האם זה שם אמר...
ההסבר השני נשמע הגיוני.
ההסבר האחרות שאומרות בעצם, שזה בעצם מה שזה משמש אצל. אבל האם אצלנו זה היה אמור לשמש בתור רכב... לקדוש ברוך הוא?
אתה שואל איפה מצאנו שכרוב משמש כרכב לקדוש ברוך הוא? מצאנו את זה בספר תהילים ובספר שמואל. וירכב על כרוב ויעוף, וידע או וירע, תלוי אם זה בשמואל או בתהילים, על כנפי רוח. בסדר?
אבל המקדש עצמו, האם זה היה...
זה תיאור של מרכבה, זה בדיוק העניין.
יש לנו גם תיאור של קרובים, באמת, כמו שאומר בספר בראשית, ושם זה כתוב בתור מלאכיך בלעלה שכותב.
יש גמרא במסכת עבודה זרה, דף ג' עמוד ב', מה עושה הקדוש ברוך הוא בלילה? רוכב על קרוב קל שיש לו, ושט ב18,000 עולמות שיש לו. בסדר? אז אם כן, אתה רואה שגם בתרבות היהודית, המוטיב של הקרוב בתור רכב הוא דבר מקובל. וכן בספר מלאכים, ויעס למרכבה קירובים. כן? אם כן, אתה רואה שהקרוב זה רכב. כן? בבקשה.
אבל
האם
זה לא יוצר
מעין
הקטנה, כאילו,
שהקרוב
יכול להיות צריך את הקרוב בשביל לתייר במות
הרגיל? האם זה לא יוצר כמין הקטנה שהקדוש ברוך הוא זקוק לקרוב כדי לתייר? בוודאי שזה יוצר הקטנה. זה קושיה בעצם על הגמרא. נכון?
למה לוקחים גם מהתרבויות
היווניות?
יש רק
הדת
שלך,
מדוע לקחת מתרבויות אחרות? כי כל התורה כולה היא התייחסות אל התרבויות האחרות. כלומר, אנחנו באנו לעולם כדי להיות ברכה לכל משפחות האדמה. לכן צריך לדבר בשפה של האדם, שהיא השפה האלילית. השפה הטבעית של האדם זה האלילית, האלילות. מובן? למה הוא צריך מרכבה? כי הרוכב נפרד ממרכבתו. זה מראה דווקא לטרנסנדנטיות המוחלטת. לכן מעשה מרכבה, זה נאמר על החלק היותר פנימי של סתרי התורה, שבאים להראות את הנבדלות של הבורא מן הבריאה. אם מישהו רוכב על משהו, האם הוא אותו משהו שהוא רוכב עליו, או שהוא נבדל ממנו? נבדל ממנו. אם כן, עצם הכינוי מרכבה בא להראות שהבורא נבדל. בסדר? לכן דווקא לומר שהקדוש ברוך הוא רוכב, זה לא בא להקטין אותו, זה בא לרומם אותו. הוא צריך את זה. לא, הקושיה איננה על זה שהוא רוכב, הקושיה על עצם זה שהוא בורא. אתה רואה, עצם זה שהקדוש ברוך הוא משגיח, שהקדוש ברוך הוא בורא, זה מראה שהוא זקוק לנו. וזה כשלעצמו קושיה על נבדלותו. אבל הקושיה הזאת היא צריכה תשובה. היא לא קשורה לשאלה של המוטיב של הקרוב. זו שאלה כללית. על היהדות. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא בורא, מצד שני הוא לא זקוק לנו? בסדר? שעל זה יש לנו מה לענות, אבל לא כעת. כן. בבקשה. האם הם לא יכלו לחשוב שהקרובים זה שני אלים? אני מבין, כי אלוהים זה לשון רבים, אז יש רק בעיה אחת. אם הם שניים, מה, אז למה הם מסתכלים אחד אל השני? כלומר, יש איזה יסוד אחדותי שמתחבר אל שניהם. כלומר, אם זה השני אלים ממש, הם היו צריכים להיות שונים זה מזה, והרי הם דומים זה לזה. כן? כן, בבקשה. נו?
בתוך שני מקדשים, שאם אני אותי גם, הפרים יסתכלו לך על הכיוון של השני.
אתה מדבר על העגלים שעשה ירובעם, שגם הוא עשה שניים, כמו הקרובים במקדש, אחד בבית אל ואחד בדן, נכון? למה? כי הוא רצה להפוך את כל הממלכה לקודש קודשים. הרי מה הוא רצה לעשות עם העגלים האלה? הוא רצה לומר שהשם שוכן בממלכת ישראל ולא בממלכת יהודה. בממלכת יהודה יש שם שני קרובים, והוא עושה שני עגלים. אחד בקצה הצפוני, אחד בקצה הדרומי. מצוין, זה ממש אותו כיוון שאנחנו מדברים עליו.
זה גרם לעבודה.
זה גרם לעבודת השם מחוץ למקדש, נכון. שזה חטא, לעבוד את השם מחוץ למקדש. אבל זה לא היה עבודה זרה. זה עבודת השם באופן הבלתי ראוי. עבודת השם זרה. כן. טוב, אפשר להמשיך. אם כן, הוא מראה לך שבאותו מעמד עצמו שגורם לך לחשוב שהיהדות מגשימה את האלוה, אותו מעמד עצמו מעיד על ההפך. עד כאן טענה מתוך הטקסט של התורה עצמה. עכשיו יש גם ראייה שכלית, פילוסופית נאמר. ואיך לא נרומם את האלוה מעל להגשמה? אם מרוממים אנו מעל לזה, אף רבים מברועיו, כגון את הנפש המדברת, שהיא האדם בעצם. כשמישהו אומר, אני, למה הוא מתכוון? הוא מתכוון לנשמה שלו, הוא לא, או לנפש, הוא בוודאי לא מתכוון לגוף. והראיה, שאם אדם חס וחלילה חותכים לו את ידו, האני שלו נשאר עדיין אני שלם. אם חותרים ממנו שתי ידיו ושתי רגליו, עדיין הוא אומר אני. אם כן, אנחנו מבינים שהאני איננו זהה עם הגוף, אלא האני נתון בגוף. אם כן, שמישהו אומר אני, הוא לא מתכוון אל עצמו, הוא לא מתכוון אל גופו. מעשה בתלמיד חכם אחד, שפעם ביתו ישבה עליו, קטנטונת, ואז הוא שאל אותה, איפה אבא? ואז היא תפסה את הצוואר, ואומר, הנה אבא. הוא אמר, לא, זה הצוואר של אבא. אז היא תפסה את האוזניים, זה האוזן של אבא. זה, לא, זה האף של אבא. אז היא תפסה את הגוף כולו. לא, זה רק הגוף של אבא. ואז הילדה נכנסה לחרדה והתחילה לבכות. אמרה, איפה אבא? כן. מכאן שצריך להיזהר כשרוצים ללמד מטאפיזיקה לילדים. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו לא מאורים עם הגוף. למשל, אם מישהו דוחף אותי בתור, אני אומר לו, את גע בי. כלומר, אל תיגע בי. שזה אומר שאני באיזשהו מקום מזהה את גופי עם האני שלי. אבל הזהות הזאת היא זהות זמנית, מקרית. כל זמן היותי בעולם הזה, אני מוכן לאחד את האני שלי עם גופי. אבל זה לא ממש אני. לכן אפשר לומר, אנחנו רואים שהאדם מכנה גם נבראים, כלומר רואה גם בנבראים עצמים מופשטים, כגון הנפש המדברת, או כגון חוויות. האם אתה יכול לתת לי בבקשה 200 גרם של אהבה? ברור שאתה לא יכול. וכי האהבה איננה דבר חשוב, איננה דבר ממשי בחיים שלנו, זה דבר ממשי מאוד, הרבה החלטות חשובות נלקחות על יסוד הדבר הזה שאין לו משקל אפילו. כן? אם כן, אנחנו רואים שהרבה נבראים בעצמם, הם, אנחנו תופסים אותם כרוחניים. שהרי, אני קורא כאן בפנים, שהרי מהו הדבר בו מדבר אלינו משה? מלמדנו להשכיל ומדריך אותנו. לא לשונו, לא ליבו, אף לא מוחו. כל אלה אינם כי הם כלים למשה. ואילו משה עצמו הוא נפש מדברת בעלת הכרה, שאינה גוף ואין המקום גבול לה. ולא יצר המקום בהימצאה בו, והיא עצמה לא תצר, אף אם תיקלל נבא צורות כל הנבראים שבעולם. נפש זו לא נתאריה כי אם בתארים מלאכיים רוחניים. על אחת כמה וכמה עלינו להרחיק את ההגשמה מבורא הכל. כלומר, יש לנו גם הוכחה שכלית לזה שהבורא אינו גוף ולא דמות הגוף. כן.
אבל אם אתה עדיין תחתוך את הלב, אז לא יהיה אבא. אז איפה אבא?
אם חותכים את הלב, אין יותר אבא. מכאן שהלב זה האבא. אבל אם אנחנו נעשה השתלת לב, אז מה? תהיה לו זהות אחרת? אישיות אחרת? לא. הלב אינו אלא משאבה.
אוקיי, אז המוח. כי המוח בסופו של דבר זה מגדיח את כל היחידים.
המוח זה האדם, אתה אומר.
אני אומר שהמוח מכיל דברים...
ואם חותכים חלק מהמוח? אם חותכים חלק מהמוח, אז האדם נהיה מפגר, נכון? אבל זה שהוא נהיה מפגר, זה לא עושה אותו לא הוא. זה כמו אדם ישן. זאת אומרת, אותו אדם ישן, אז הוא כבר לא הוא. לא נכון. גם כשהוא ישן, זה הוא.
חלק מהדברים שלו זה כבר לא, הוא
אין לי ידיעה למשל. זאת אומרת שאין לו אפשרות לממש את הידיעה שלו.
למשל, אדם הוא צמח. למה קוראים לזה צמח? כי זה כבר לא...
זאת אומרת, ואדם שהוא מת. ואדם שהוא מת. אז מה, הוא הפסיק להיות? לא. הקשר בין נפשו לגופו הפסיק. כן? כלומר, התנאים המאפשרים את הופעתו במציאות, התנאים האלה פסקו. אבל האני שלו נינו זהה עם מוחו.
מובן? זה כהנחה שיש משהו רוחני.
ברוך שכשאדם אומר אני, הוא לא מתכוון למוח שלו. היה גוי אחד שחשב כן ככה, קראו לו דקארט. דקארט חיפש איפה נמצאת הנשמה בגוף האדם. אז הוא אמר, טוב, בחלקים הנמוכים זה לא יכול להיות. אז זה בטח בראש. חיפש איפה בראש. הוא אומר, כל דבר הוא כפול. שני נחיריים, שני אוזניים, הפה ודאי לא עולה בחשבון. אז הוא אומר, אז זה בטח במוח. חיפש במוח, ראה שיש גם שני מוחות לאדם. חיפש, מצא שבין שני המוחות יש בלוטה קטנה, שקוראים לה ההיפופיזה. שהיא אחת ולא שניים. הוא אמר, זה משכן הנשמה. היום אנחנו יודעים מה זה ההיפופיזה, זה בלוטה שמפרישה הורמונים. כן? זה הכל. אבל הוא חיפש איזו נקודה פיזית להניח את הנשמה. מצחיק.
למה כזאת קטנה?
מה?
למה כזאת קטנה?
כי הוא אומר, הנשמה זה לא דבר מתפשט.
זה
עילאי,
למה?
זה עילאי. נכון, לכן באמת אני אומר שהוא היה אדם מאוד מצומצם בתפיסה שלו, למרות שהוא היה אדם גדול וחכם, אבל לפעמים הוא היה אומר גם שטויות. מותר, מותר אפילו על אנשים קדושים וצדיקים לומר שהם טעו. קל וחומר על פילוסוף גוי. כן? מה?
יש אדם, בסופו של דבר ירדה מלמעלה.
היא שוכנת, נכון. זה כמו בת מלך, בת מלך היא שוכנת. היא יכולה לשכון בהיפופיזה, היא יכולה לשכון כל מיני.
לא משהו לא עושה, יכול להיות שהוא טעה, יכול להיות שלא, אבל היא שוכנת.
אתה רוצה ללמד זכות על דקארט. אשריך, עליך נאמר, אהבת צדק ותשנא רשע, ובמחזל, אהבת לצדק את בריאותיי, ושנאת להרשיעם. טוב, ובכן, בואו נמשיך. אז מה יהיה עכשיו עם מעמד הר סיני? עד עכשיו הוכחנו שלפי היהדות, גם מבחינת הטקסט, גם מבחינת ההיגיון, אין לקדוש ברוך הוא גוף. בסדר. עכשיו, איך תסתדר עם מעמד הר סיני? אמנם לא ייתכן שנדחה את הקבלה בדבר המעמד ההוא. אולם, עם כל זה עלינו לומר, אין אנו יודעים כיצד נתגשם העניין הרוחני ההוא ונעשה לדיבור שקרא את אוזננו, ואין אנו יודעים אם ברא אז האלוה דבר, שעד אותה שעה לא היה במציאות או שהשתמש לשם כך בדבר מן הנמצאות. שהרי האלוה איננו חסר את היכולת לא לכך ולא לכך. בדומה לזה אנו אומרים כי הוא יתברך ברא את הלוחות וכתב עליהם כתב חרוט. כדרך שברא את השמיים ואת הכוכבים ברצונו בלבד, כך רצה האלוה כי יתגשם העניין האלוהי בשיעור שבחר בו ובתכונה שרצה בה, וכך נחרת הכתב בלוחות בצורת עשרת הדיברות. ועל דרך זו אנו אומרים כי האלוה, כלומר בעצם הקדוש ברוך הוא ברא גלי קול, אפשר לומר, כן? ריבונו של עולם השמיע קול, ברא קולות, זה לא אומר שיש לו פה. כבוד הרב אמר שהשם רוצה להיטיב עם הבריות, אז איך זה איך יש בני אדם שנולדים בעלי מום או נחים או לסביבה לא קלה? במילים אחרות, איך יש סבל בעולם? נכון? יעיין הכבודו בספר קצר שיש בו רק 42 פרקים ושמו איוב, שדן בשאלה הזאת בהרחבה. הלאה, כן.
לפני שדיברנו קודם על ההוכחה שהנשמה היא הוכחה לפרנדו של הקדוש ברוך הוא, צריך להוכיח שנשמת האדם, צריכה לשכנע הטענה הזאת בהנחה שאנחנו מבינים שנשמת האדם קשורה לאלוהים. לא ככה.
לא, הוא לא אמר שנשמת האדם קשורה לאלוהים. הוא אומר, נשמת האדם היא רוחנית. אם אני מכיר בזה שאפילו נברא יכול להיות רוחני, אני פשוט לא הספקתי לגמור את המשפט, אז קשה לי אולי לקבל את השאלה שלך. כלומר, אם אני מקבל שאחד הנבראים יכול להיות רוחני, כלומר, אני מוכן לצאת מהמטריאליזם הגס כדי לדבר על אחד הנבראים, אז קל וחומר מי שברא שיכול להיות רוחני. זה הכוונה. כן. האם הקדוש ברוך הוא רוחני? ברוך שלא. זה גם הקשמה לומר על אלוהים שהוא רוחני. אבל אנחנו אומרים את זה רק כדי לשלוט את הגשמיות. זה מספיק בשלב הזה. אבל ברור שהקדוש ברוך הוא לא רוחני ולא גשמי. כן? כלומר, כי גם הרוחניות זה סוג של מציאות. והאלוה הוא מעל מושג המציאות. הוא אחר מאשר היות. בסדר? מדוע לא ניתן לסבור שיש לאלוה גוף, אך הוא איננו רוצה שיציירו אותו? תשובה, כי אם יש לו גוף, אז למה שלא ירצה שיציירו אותו? גלבוע. הלאה. מה?
לא נכון יותר לומר שהקדוש ברוך הוא כולל בתוכו גם את מושג הרוחניות?
האם לא יותר נכון להגיד שהקדוש ברוך הוא כולל בתוכו גם את מושג הרוחניות? נאמר, הוא השורש של הרוחניות ושל הגשמיות גם יחד. כן? זה לא שזה כלול, אלא הוא השורש. כן? הכל מאיתו, גם החומר וגם הרוח. עד כדי כך שהיה פילוסוף אחד באמסטרדם שהתבלבל בזה, וחשב שהגשמיות והרוחניות הם תארי האלוהות. כן? ולכן הוא נהיה פנתאיסט. שלום רב. א', לא הבנתי איך מצב התורה לא לעשות פסל, יוצא שהאלוה אינו פסל. טוב, התשובה היא פשוטה. כי אם הקדוש ברוך הוא אין לו גוף, אם יש לו גוף, מה אכפת לו שיעשו פסלים שיתארו אותו? אם הוא לא רוצה פסלים, סימן שהוא עצמו איננו בר תיאור. ב', הרב אמר בזמן התורה, אז גם שאר המצוות נכונות לזמן התורה. אבל הרי ציווי אלוהי ישראל, או צווי אלוהי ישראל ככלל, הם נצחיים ואינם תקפים רק לזמן התורה. הלוכן? ודאי. המצוות הן נצחיות. יחד עם זה, עלינו להבין את השפה שבה התורה מדברת, מתוך הנחה שהאנשים שקראו את התורה כשהיא ניתנה, הבינו על מה היא מדברת. אז צריך להבין באיזה שפה התורה דיברה. התורה דיברה בשפה התרבותית של זמן נתינתה. מהי הדמות שהנביאים ראו יושב על כיסא? הם ראו דמות יושבת על כיסא. הרי זה מראה כבוד השם, כך אומר הנביא יחזקאל. הם ראו את הכבוד. גוף ואין. האם גופי מפריע ואני? לא. אם נשמה של אדם הייתה בעולם בתוך גוף, ובגלגול אחר הנשמה הייתה בגוף אחר, אז איך אפשר להגיד על פלוני שזה הוא, למרות שהנשמה שלו הייתה גם בגוף נוסף? איך זה מסתדר עם, אתה מכוון עם, האישיות? טוב, זו שאלה על תורת הגלגולים. אנחנו עכשיו לא עסוקים בתורת הגלגולים. הלאה. אז איפה היינו? ועל דרך זו אנו אומרים, כי האלוה קרא את הים ועשהו חומות עומדות מימין העם ומשמאלם, וביניהם מסילות מסודרות ורחבות ביבשה שטוחה, למען יוכלו ללכת בה בלא תורח ובלא עיכוב. והנה קריאת ים סוף, הקמת החומות והתקנת המסילות יוחסו לאלוה הפועל כל אלה בלא שיצטרך לכלים ולסיבות אמצעיות, דברים שיש בהם צורך בכל פועל שיפעלו הנבראים. כי עמוד עמדו המים במאמר האלוה וקיבלו צורות ברצונו, ובדרך זו נצטייר האוויר המגיע אל אוזן הנביא בצורת קולות המורים על העניינים שרצה האלוה להשמיעם לנביא ולהמו. העגל העגול, איך שלא נחטט וננסה לברר את הסוגיה, אין ביכולתנו להבין ולתפוס את העין. אבל זו גם הסיבה שאנו עסוקים בניסיונות בלתי פוסקים להבין זאת, כי אין לנו יכולת השגה לגבי המונח עין. זהו לופ שאנו דפוסים בו. בסדר. אני מתעקש לומר שאני לא מבין את הקשר בין זה לבין מה שאנחנו לומדים, אבל בסדר. כן.
אם רשום פה
שקדוש
ברוך הוא לא צריך כלים, אז למה התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם?
אם רשום פה שהקדוש ברוך הוא לא צריך כלים, אז מדוע התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם עפר מן האדמה? טוב, אני לא ידעתי שאתה ראית את הכתב יד של רבי יהודה הלוי עצמו, כי אתה אמרת שרשום פה, סימן שראית מה שהוא רשם. אני מבין שאתה מתכוון לומר אם כתוב פה. כן, כלומר אני עושה את המאמץ גם להבין אותך. דבר נוסף, נכון, הקדוש ברוך הוא השתמש באפר מן האדמה כדי לברוא את האדם. כלומר הקדוש ברוך הוא לא זקוק לכלים, אלא אם כן הוא רוצה. מותר לו להשתמש בכלים. הוא לא צריך אותם, אז למה הוא בכל זאת רצה את הכלים? אני רוצה להסביר את השאלה שלו. לא ביקשתי שתענה, ביקשתי להסביר את השאלה שלו. כן, מה שטל שואל זה ככה: אם הקדוש ברוך הוא לא זקוק לכלים, אז למה בבריאת האדם הוא ישתמש בכלים? זה שאלתך? כן. מה התשובה שלך?
שמבין את המסר מהקיום שלנו, שאנחנו נותן
לנו. מה? לא הבנתי. כלומר כדי להראות שאנחנו שפלים, כי אנחנו עפר. זה אפשרות אחת. הייתי אומר הפוך, זה כדי לשתף את הנברא בהווייתו, בהתהוותו. וזה קשור לניתוח הפסוקים של מעשה בראשית שלימדתי פה לפני כמה שנים. אפשר פשוט לנסות לשמוע את השיעורים האלה. בסדר? אמנם הם לא נמצאים באינטרנט, השיעורים על תחילת בראשית, אבל לדניאל לוי מקריאת אתא יש.
לא מוכרים את זה במכון?
במכון לא מוכרים את זה, אבל אפשר להשיג את זה אצל דניאל לוי. דני 260, כלומר D-A-N-I 260, שטרודל וואלה נקודה co.il או נקודה com, אני לא זוכר. משהו כזה.
כן. הוא שולח את זה בדור.
הוא שולח את זה בדור, הנה. טוב, כן. מה?
מה שאר אומר, שיתף את הנברא בדרך ובעייתו, אין זה מקביל למילים שאר אומר, והמושג הכללי שבעצם כל הבריאה זה השתלשלות, כמו שאר אומר, לעקוב ואותו איזה נתאות, שכמו הקבלה, כל הדרך זה השתלשלות, שזה לא...
כן, אבל השאלה למה? למה הקדוש ברוך הוא פועל לא באופן ישיר, אלא בדרך של השתלשלות? אז התשובה היא מה שאמרתי, כדי לשתף את הנברא בהווייתו. טוב, אבל זה קשור גם לניתוח של הפסוק נעשה אדם, מה זה הרבים הזה? כן? מה זה? ויאמר אלוהים נעשה אדם. מי זה נעשה? מי זה הרבים? הרמב"ן אומר, אני והאדמה. אז יש פה איזה סוד עמוק, שלא כעת נעסוק בו. אם כן, אומר לנו רבי יהודה הלוי, אל תקשקושיות, נכון, מעמד הר סיני הוא מעמד שמעורר שאלות, אבל לא בגלל השאלות שהוא מעורר, אנחנו נוותר על אמונתנו שאין לה אלו הגוף ולא דמות הגוף, אלא תצטרך לומר שהאופן שבו הגיע הדיבור אלינו, היה כמין מעשה בריאה לשעתו, שהקדוש ברוך הוא החליט לברוא קולות הקוראים את אוזנינו. אמר הכוזרי, זאת היא טענה מספקת. כן. לא, מעמד הר סיני לא היה הסרת ספק לגבי קיום האל. הוא הסביר את זה מיליון פעמים לפני כן, שמעמד הר סיני בא להסיר את הספק לגבי מהות הנבואה. האם האלוה מדבר או לא מדבר. זה מה שהתברר שם. כן.
איך זה מספק את מלך כוזר?
מדוע שזה לא יספק את מלך כוזר?
הוא אומר, כי החבר אומר לו, אנחנו לא מבינים את זה,
לא, אתה לא צריך לדעת, אתה לא צריך לדעת איך הקדוש ברוך הוא בורא. כלומר, אתה יכול להאמין שהשם בורא, אם אתה לא יודע בדיוק איך בוראים.
לא, אבל השאלה של הכוזרים
היה... השאלת הכוזרים...
כל השאלה סיפורים שלו, נכון? נכון. שמו יראים כמקשים מהאלוה.
נכון. למה? הוא, הנה, הוא מוכיח לו שלפי היהדות, גם לפי הטקסט, גם לפי ההיגיון, אין לאלוה הגוף, ומעמד הר סיני ניתן להסברה כבריאה. מה כל כך מסובך? לפחות אותי זה מספק. אמנם אני לא מלך כוזר, אבל זה נראה לי מספק. אלא אם כן תסביר לי מדוע זה לא מספק. בסדר. חרדה שואל, הרב, מה תכלית הירידה לעולם הזה לגוף? איך מתמודדים עם טראומה, עם הטראומה הזאת? כתוב בפסיקתא רבתי, התאווה הקדוש ברוך הוא לקבוע דירתו בתחתונים. ריבונו של עולם רצה שיכירו אותו במקום שבו הוא לכאורה מסולק, ואז מתקדש שמו יותר. אנו עוסקים בניסיון להבין או להוכיח את חוסר פיזיותו של אלוה. לא ניתן להבין ולתפוס תפיסה כזו. עובדה שאנו מענישים, אנו עסוקים בסוגיה הזו כל כך הרבה, ושספרות הקודש מלאה בדיונים סביב הנושא. לכן כתבתי לופ. בסדר, קיבלתי. אמר הכוזרי, אני חוזר פה לפסקה צד, אמר הכוזרי, זאת היא טענה מספקת. אמר החבר, אינני מכריע כי הדבר קרה בדיוק לפי תיאור זה. ייתכן שקרה בדרך עמוקה משאוכל לציירה לעצמי. כלומר, כשאנחנו מדברים על דיבור בהר סיני, זה לא דווקא דיבור שניתן להקלטה. יכול להיות שאם היינו שמים מכשירי הקלטה במעמד הר סיני, לא היינו שומעים דבר. כי השמיעה הייתה שמיעה של קול פנימי, ולאו דווקא קול אקוסטי חיצוני.
לא היה קול אקוסטי חיצוני?
הוא אומר, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. הוא אומר, אני לא יודע. האם מה שמתואר שם, שעם ישראל שמע את דבר השם, האם הוא שמע אותו מבחוץ, ואז גם צופים שהם לא יהודים יכלו לשמוע, או שמה מדובר בשמיעה שהייתה בפנימיות נפשם. אין לנו דרך לדעת את זה גם. כן. אתה שואל, אם זה כך, אז איך בתהילים כפתד כתוב כל השם בכוח? תשובה, אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, מה זה כל השם בכוח? לפי כוחו של כל אחד ואחד. כלומר, בניגוד לציור העממי, שאומר שהתגלות השם זה מה שמועך את האדם, מבטל את קיומו, רואים לפי חז"ל שזה בדיוק ההפך. כשאני פוגש את דבר השם, אני דווקא מתעצם, האני שלי יוצא אל הפועל יותר. יש למשל דבר מאוד מעניין, בדור הפלגה, מה שקראנו שבוע שעבר, כן, לא, שבת, לפני השבת שעברה, פרשת נוח. כן, אנחנו רואים שמה שכל העולם כולו רוצה להיות אחיד. כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, לא רוצים פיזור. ואז השם יורד, וכשהוא יורד, יש פילוג. הכיצד? היית חושב, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה, כולם נמעכים, כולם מתאחדים בקניעתם מול האלוה העצום. מה אתה רואה? בדיוק ההפך. האלוה מתגלה, אז כל אחד מרגיש את נקודת האני שלו בעוצמה יותר גדולה. ולכן הוא נפרד מן הזולת. כמה? לא, ההפך. כלומר, הוא חולק על חברו. כן? הלשונות מתפלגים. לא רוצה אותך. למה? כי התחושה של האני שלי עכשיו חזקה. אני פוגש את מי שרצה בקיומי. ואז אני מרגיש את הלגיטימיות של האני שלי הרבה יותר מאשר מקודם. כלומר, הניסיון של יצירת אנושות אחידה, זה בא על רקע של אי ההחשבה, אי נתינת חשיבות לאני הפרטי. מתגלה הבורא, מה?
אם אנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא, אז היינו מתגעים על כל העולם.
יפה. כלומר, אם אנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא, אני כבר לא שם עליך. שם עליך פס אחד גדול.
לכן יש
לנו מה? זה הסיבה שאנחנו מפחדים מהתפילה. נכון, יש בזה משהו. אבל עיין נא בספר עולת ראייה, כרך א', עמוד א', דיבור המתחיל אני. איפה שמדובר שם על מודה אני לפניך. שהרב מסביר שהאני הוא תולדה של ההודעה. מודה אם כן אני. ואם אני, אז לפניך. כן, מה?
הרב, אם אפשר להסביר על זה, זה שהיום הכלל פוחד והפרטיות של האדם גודלת
במסגור
הזה?
שגילוי
השם...
היום הכלל מה? פוחד? כן, יש יותר גילוי השם היום. כלומר, זה שיש אינדיבידואליזם קיצוני היום, זה כנראה קשור להתגלות. ראשונית. מתחילים להריח את זה, כן.
ולהתעסק בשם.
מה?
יש את הפסוק, ואי בשרון מלך, להתעסק בשם.
נכון.
דווקא ש... נראה דווקא שמברים בעצמיות, זה...
ויהי בשרון מלך, מתאסף ראשי עם. כלומר, שיד רבה, הפרטיות נעלמת כשהקדוש ברוך הוא מתגלה. אז זה צד הפוך. הפוך מה שאני אמרתי. אז כנראה שיש גם וגם. כן.
למה מודה קודם לעני, ולא אני מודה לפני?
מדוע מודה קודם לעני? יעיין לכבודו בספר עולת ראייה, חלק א', עמוד א', דיבור המתחיל מודה. שם הרב מסביר את זה.
יש שם ארבעה דפים על המודה
עני. יפה, יש ארבעה דפים על המודה עני הזה. שמה זה שווה, כדאי לראות. הערב רב שהיה שם, גם שמע את הקולות. הפנימיים או האקוסטיים במעמד זה, או שהערב רב נכח במעמד וקיבל את הדברים מהעבריים. אני מניח שגם הערב רב שמע. האם להפעיל את המזגן? אני לא אכפת לי. או שכן או שלא. אני מתעלה מעל הדברים האלה, אבל אני מבין שיש גם סבל אנושי שנגרם מאי הפעלתו לחלק מהציבור. לא, אני רואה פה יש משל בחור שכל כך רוצה לשמוע את השיעור, אבל הוא נרדם מרוב חום. נכון? והוא לא היחיד, אני ראיתי עוד כמה. וזה לא שהשיעור לא מעניין. כן, בבקשה.
מה זאת אומרת האמורים על הקולות?
אם שמיעה, מה זה, אתה שואל מה זה לראות את הקולות? פשוט מאוד. אתה קראת פעם ספר? כן. אז ראית קולות? הכתב. זה קול? נראה.
זה לא באוזניים.
אנחנו לא יודעים מה זה היה, כלומר רבי עקיבא אומר ראו את הקולות, וכלומר ראו את הנשמע ושמעו את הנראה, ורבי ישמעאל אומר ראו את הנראה ושמעו את הנשמע. טוב, כל העולם שמע את עשרת הדיברות, מניין לך זאת? לי יש ראיה שהם לא שמעו. מי זה הם אומרים? זה לא כתוב בתורה, זה כתוב במדרש. מה? כל העולם שבת לאותו רגע, אבל מי אמר שהם שמעו? להפך, כתוב שהם באו לבלעם, כל הגויים באו לבלעם ואמרו מה קורה? אז הוא אמר להם אל תדאגו, השם עוז לעמו ייתן. זה בגלל שהשם עכשיו מדבר עם עמו, כי הם הרגישו איזה חרדה, הם הרגישו שקורה משהו, אבל זה לא אומר שהם שמעו. להפך, אני יכול להוכיח לך שהם לא שמעו. למשל, כשרחב הזונה מקבלת את שני המרגלים אצלה בבית, היא אומרת אנחנו שמענו כי הוביש השם את מי ים סוף מפניכם, ואשר עשה לשני מלכי האמורי לסיחון ולעוג, ונשמע וימס לבבנו. אז מה שמענו? את קריאת ים סוף ואת מלחמת סיחון ועוג. מה היא לא מציינת? מעמד הר סיני. סימן שהם לא שמעו את זה. ברור. אז דווקא זה קצת ראייה למה שאני אומר.
לא, זה לא, בגלל שפה היא באה לעשות, להסביר כמו שהוא אחד, עניין של הכוח שיש לעם ישראל. זה אין שקבלת אותו, לא אתה חושב שייך פה.
טוב, אפשר גם להגיד כי עמוק עמוך.
אני מגיע בגלל זה וזה.
אפשר גם. איך יתאחל שכל אחד מגלה את עצמיותו? הרי הרמב״ם אומר שיחלש מאוד כוחו של כל נביא, פרט למשה רבנו בית הנבואה. הוא מסמיך זאת לפסוק, והודי נהפך עליי למשחית, דניאל איבד את הודו. האם זו לא יציאה מהעצמיות שהרב תיאר? לא. כאשר האדם נפגש עם עצמו, הוא קודם כל נחלש, בגלל שהוא פוגש את עצמו. כל אדם שאי פעם פגש את עצמו יודע כמה שזה טראומטי ומעייף. נכון?
כל בוקר
במאמץ. לא, באמת, לפעמים אנשים עושים מאמץ ואז הם מגלים את עצמם, ואז הם לא יכולים לזוז מרוב שזה מפחיד לפגוש את עצמם.
אבל החשיבה שיש ירידות לאדם שהוא לא הצליח באיזשהו משהו, הוא פגש את עצמו, יודע איך
בכוח סוף הוא נכנס. כן, 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 לפגוש את עצמו. למשל, אדם חוקר מי הוא, כן? הוא חושב שהוא כזה וכזה וכזה, יום אחד הוא מבין שכל מה שהוא חשב על עצמו לא נכון, ואז הוא מגלה מי הוא באמת. הוא מגלה את האמת על עצמו. אז הדבר הזה בדרך כלל גורם לחולשה גדולה. אחר כך לעילוי גדול. שלב ראשון, הוא צריך קודם כל לספוג את האמת הגדולה הזאת. בין שהיא טובה, בין שהיא לא טובה. יכולה גם להיות טובה. אפילו שהיא טובה, אז היא מפתיעה. זה כמו שלמשל אדם גם כן זכה בפיס, אז הוא בסכנה. כן, אדם שהרוויח פתאום הון עתק, הוא בסכנה של התקף לב. לא? כן, אז אולי נמשיך. אך העולה בידינו מזהו, שכל מי שראה את המעמדות ההם, נתאמת לו כי הדבר בא מלפני הבורא, בלי אמצעי, בהיות כל אלה דומים לבריאה ראשונה וליצירה ראשונה. ועל ידי כך, תיקבע בנפשות האמונה בתורה התלויה בהם, וגם האמונה שהעולם נברא ושהאלוה בראו בריאה ראשונה כמו שהוא לפנינו. כן, זה מה שכתוב בעשרת הדיברות, כי ששת ימים עשה השם את השמים ואת הארץ. גם זה יתברר מתוך המעמד הזה, ושבדרך זו ברא גם את הלוחות ואת המן וכדומה. ואז יסורו מנפש המאמין ספקותיהם של הפילוסופים ושל בעלי הקדמות. עד כאן ברור? טוב, עד כאן דבר פשוט. למדנו אם כן מהי מהותו של מעמד הר סיני, ההתגלות פנים אל פנים. בסדר. עכשיו מתחילה סוגיה לכאורה צדדית, אבל סוגיה שגונזת בתוכה יסודות חשובים ביותר. הווה נקרא בפנים. פסקה צדי ב'. אמר הכוזרי, הישמר לך, חבר, לבל תפליג בסיפור שבחיה של אומתך, ולבל תשיח דעתך מן הדבר הנודע ברבים, דבר המרותם את אלוהיהם על אף המעמדות האלה. שמוע שמעתי, כי בעצם הימים ההם עשו להם עגל ויעבדו לו ולא לאלוה. כן, הימרו אמראל. עכשיו שימו לב לניסוח המשתלח של מלך כוזר. מה? פתאום נהיה אנטישמי. עכשיו צריך להבין מה יש בניסוח הזה. הוא אומר, שמוע שמעתי שעשיתם עגל. שאלה, איפה זה כתוב? איפה הוא שמע שישראל עשו עגל? הוא קרא את זה בתורה. כן, יותר מזה. הרי אם היה לנו עדות חיצונית לתורה, כלומר התורה אומרת, ישראל שמעו בהר סיני עשרת הדיברות. ויש לנו איזה מגילה חיצונית שאומרת שבאותו זמן הם עשו את העגל. אז אני מבין את הקושיה של מלך כוזר. אתם אומרים ככה, הנה יש פה מקור אחר שאומר הפוך, שאומר שאתם לא כאלה גדולים. נגיד שהוא מאמין בזה, יש לו סיבות להאמין במגילה החיצונית.
אז אם הוא מאמין במגילה החיצונית, הוא לא צריך
ספר. יכול שהוא מאמין גם בתורה וגם במגילה החיצונית. כלומר, התורה אומרת שהשם דיבר עם ישראל, ויש איזה מקור אחר שאומר שישראל עברו על דבר השם. שני דברים יכולים להיות נכונים. ואז יוצא שהתורה יש לה כוונה להגדיל את עם ישראל, ואילו המקור החיצוני מגלה לנו את האמת על השחיתות של עם ישראל. חלילה. אבל מה נעשה שהידע בדבר חטא העגל בא לו מספר התורה עצמה? כלומר, אותה תורה שאומרת שהשם בחר בישראל, היא בעצמה אומרת שהם עשו את העגל. סימן שלדעת התורה עצמה, חטא העגל איננו מערער את בחירת עם ישראל. מובן? אם התורה הייתה ספר אפולוגטי שרק מספרת טוב על עם ישראל, וכל הידיעות על הרע שעם ישראל עושה היו ידיעות שבאות מבחוץ, אז היינו יכולים להקשות על התורה. אתם באים בשם התורה שאומרת עליכם דברים טובים, אבל יש לנו גם ידיעה על דברים רעים. אבל אם אותה תורה שאומרת שהשם בחר בעם ישראל היא אותה תורה שמוסרת לנו שאנחנו עושים דברים רעים, סימן שלדעת התורה הדברים הרעים שעשינו אינם פוגמים בבחירת השם את ישראל.
למה זה לא
פוגע? כי אותה תורה מספרת שעשינו רע, בכל זאת היא מספרת שהשם בוחר בנו. אותה תורה שאומרת שהשם בוחר בעם ישראל, היא גם מספרת על הרע. סימן שלפי דעת התורה, הרע שעשינו איננו סותר את זה שהשם בוחר בנו. אז קודם כל זה כבר מקליש ומחליש את הקושייה של מלך כוזר. נכון? מה? אפשר להגיד שהשם לא ידע שנחתן, אבל אותה תורה מספרת שלמרות שחתנו, בכל זאת השם המשיך לבחור בנו. סימן של הקדוש ברוך הוא, זה לא שינה הרבה.
יש עונש ויש
ברכה. עונש, ואף על פי כן לא עזב אותנו. נכון? כלומר, היה אפשר שהקדוש ברוך הוא אמר, עשיתם את העגל, אני עובר עכשיו לעם אחר. ובכל זאת התורה מספרת שעשינו את העגל, ואכלנו אותה בגלל זה, ואף על פי כן השם המשיך להיות אלוהי ישראל. אז סימן שאתה לא מבין נכון את המהות של החטא הזה. אתה מלך כוזר. אלא מה? כדי שהקושיה תוכל להופיע בצורה בומבסטית, צריך לומר כביכול שהידיעה על החטא היא באה מבחוץ. לכן הוא אומר, שמוע שמעתי. אבל אחר כך אנחנו נראה, באמת הוא יענה לו את זה. מה שאני אומר, איך אתה מקשה ממעשה העגל, הרי זה התורה שידע עליו. כן, בבקשה.
אולי זה רק מראה שהתורה
כן, השאלה אם הגויים צריכים גם לדעת את זה. כן, מעניין, היה יהודי אחד בבית שני, קראו לו יוספוס פלביוס, ובשמו העברי יוסף בן מתתיהו. כתב הרבה ספרים, אחד מהספרים קדמוניות היהודים, בו הוא מספר מבריאת העולם ועד ימי החשמונאים כל מה שקרה. והוא מספר על מעמד הר סיני גם כן. הוא אומר שניתנה התורה ומשה עלה להר כדי לקבל את הלוחות. ואז הוא מוסיף דבר מאוד מעניין. הוא אומר, ואז משה התעכב זמן רב, והעם נכנס לדאגה, ולא ידע מה קורה. עד שבסוף בטלה דאגתם, כשראו שמשה יורד, ופניו קורנות והלוחות בידו. כן, דילית. כן? את הספר הזה הוא כתב ביוונית, לאומות העולם. אז את זה הוא מחק מהפרוטוקול. אף על פי כן, כשהוא מביא את המעשה של עשיית העגלים על ידי ירובעם מלך ישראל, אז הוא אומר שירובעם, כשעשה את העגלים, אמר, וכמדומני שכך עשה גם אהרון במדבר. כן, זה כבר זה מוכנס, אבל בדלת האחורית. כן, בבקשה. מה? במקום? מלך כוזר.
מגיע בעצם להוכיח את כל מפני שהתורה האמת ממעמד הר סיני. והנה
רואים
שהעם שהיה שם באותו מעמד
שראה
את כל
האנשים,
את כל
הדברים,
עדיין
עושה עגל.
כלומר, זה כאילו... סימן שזה לא משכנע. כן? זה מוכיח שאמר, אני לא הייתי במעמד, אבל העם שהיה שם במעמד עדיין חטא.
כלומר, אתה אומר, היית מקשה קושיה יותר רצינית. היית אומר, אם מעמד הר סיני מהווה הוכחה לדבר השם אצל העם, אז איך הם בכלל עברו על דברו? סימן שאם אפשר, אם אפשר לעבור על דברו, סימן שזה לא כל כך משכנע. סימן שהמעמד לא היה כזה משכנע שהוא גורם לאנשים לא לעשות. תשובה. זה לא נכון מה שאתה אומר. מדוע? כי כדי לעשות עבירה, אני צריך לדעת שיש מצווה. כלומר, אם אני עושה, אם זה נחשב להם לעבירה, אז זה סימן שהם ידעו שיש להם מצווה. סימן שזה היה ודאי להם. כן, אדם עושה עבירה, הוא יודע שזה לא בסדר. אני אגיד אפילו אדם מועל באמון, כן, בלי קשר לקדוש ברוך הוא. חברו סומך עליו, והוא עובר על דברי חברו. עכשיו, הוא יודע שהוא לא בסדר או לא? הוא יודע שהוא לא בסדר, כי חברו סומך עליו. אף על פי כן הוא מעל באמון. אלא מה? יש יצר הרע. זאת אומרת, יצר הרע, העבירה, היא פונקציה של הידיעה הוודאית שאכן אני מחויב. לא, אין שום הבדל. מדוע? כי גם אם אני יודע שהקדוש ברוך הוא ציווה עליי לא לעבוד עבודה זרה, זה עוד לא אומר שאין לי יצרה דעבודה זרה.
אבל מעמד כזה גדול, איך אפשר לחתוא
אחריו? ועוד איך שאפשר לחתוא אחריו. אדרבה, בגלל שהמעמד הוא כזה גדול, אפשר לחתוא אחריו. כי המעמד הזה אומר לי, דע לך שזה מה שהשם רוצה. וזה אני יודע בוודאות. עכשיו יש לי אפשרות לחתוא. דווקא בגלל שאני יודע בוודאות שיש מצווה. כלומר, אין עבירה בלי מצווה. בלי ודאות המצווה. אם לא ודאי לי שקיבלתי ציווי, אז אני גם לא ודאי לי שזה עבירה. תהיתי?
אבל אם זה ודאי שהם באמת ידעו שהציווי זה שזה אסור, אבל עדיין אני אומר שאם...
אם למשל אתה פקיד בבנק...
אני מקבל שבשליחות אומרים לי אסור לעשות ככה וככה ממישהו אחר, אז הציווי שאני אעשה את זה הוא הרבה יותר גדול, חושבים...
אסר לבין, בסדר, אסר לבין למה הם עשו את זה. בסדר? אז זה הוא צריך להסביר. נכון? כן, בבקשה. אגב, אני בעזרת השם משכנע אותך כל כך שהם צדקו, שאתה תשאל את עצמך אם לא היית עושה את העגל, אם אתה היית במקומם. בסדר? בלי נדר. כן, אולי אתה בכל זאת לא תשתכנע. כן. גם אם עושים את העגל, השם ממשיך לפרוע בעם ישראל. So what? אז מה השאלה? מה הקושיה? לכאורה, נכון? עזבת את השם, השם צריך לעזוב אותך, ואף על פי כן הוא לא עוזב אותך. השאלה היא למה? בסדר? זאת השאלה שאנחנו צריכים לדון בה. בשביל זה יש עכשיו איזה ארבעה עמודים רק על זה. בסדר? אגב, התשובה פה, הראשונה, היא ממש מעוררת פלצות. אמר החבר, חטא אשר גינו הם עצמם מתוך גדולתם, ואין גדול כי מי שחטאיו ספורים. מה אתה עושה מזה עניין? מה, 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 מה כבר הם עשו? מה, הם עשו משהו נורא? לא, הם סך הכל לקחו זהב, עשו מזה עגל והשתחוו וזבחו. נו, מה אתה רוצה? כן, זה. מה, מה אתה עושה מזה עניין? אגב, מעניין, גם הטענה הזאת אהרון אמר אותה. משה יורד מנהר, ממש מתעצבן, אומר לאהרון, מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדולה? ויאמר אהרון, אל ייחר לאדוני. מה אתה מתעצבן? סך הכל, הם ביקשו, אז עשיתי, מה? כן. אתה ידעת את העם, אדוני יודע את העם, כי בראו, ואמרו, קום עשה לנו אלוהים, אשר הלכו לפנינו, אז עשיתי. מה כל הכעס הזה? זה מאוד מעניין, הטענה הזאת. אז זה בדיוק מה שעונה כאן במלך כוזר. רק, סך הכל הם עשו את עגל הזהב. אמר איך כוזרי, הנך אומר כך כי אם דרך הפרזה, ומתוך מסו פנים לעמך, וכי יש לך חטא גדול מזה, ומה מעשה טוב יישאר להם אחר זה? אולי הוכנסו דברים רעים על עם ישראל לתורה רק כדי להקנות אמינות לסיפור? זה אפשרי רק במחשבה היהודית המאוחרת. אבותינו היו אנשים נורמליים, ולכן קשה להאמין לטענה הזאת. טוב, עד כאן להיום.